טוב, קודם כל, שלום. אנחנו בעצם לומדים בשני שיעורים בשבוע ברצף, זאת אומרת, אחד ממשיך את קודמו. עכשיו זה ראשון ב-2, התחלף, היה אמור להיות 12, אבל זה התחלף ל-2, ויום שלישי ב-10. אוקיי? אז באופן עקרוני, מי שמשתתף, זה על דעת כן שהוא משתתף בשני השיעורים. אנחנו נלמד קצת, ניגע קצת, עד כמה שאפשר בענייני שליחות. זה לא הרבה פגישות יש לנו עד יום כיפור, אבל ננסה לגעת קצת ביסודות של דיני שליחות, כשהגמרא, שהיא הרקע לעניין, זה תחילת פרק שני של קידושין כמובן. אנחנו לא נלך על סדר הגמרא, אבל אני כן מציע שקצת תרוצו על הגמרא, כדי שהרקע נוכל לדבר על הדברים שמופיעים שם בצורה יותר חופשית. אני אנסה לשלוח לכם מקורות לקראת השיעורים, כדי שתוכלו קצת להתכונן, להכין את עצמכם, אז זה ייתן לכם גם קצת פרנסה לשעות הסדר. אוקיי? בימים שאתם מקדישים לעניין הזה. טוב, אז בעצם, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, זאת אומרת, בתחילת פרק שני של קידושין, למעשה זה דף מ"א עמוד א', זה המשנה של תחילת הפרק, עד מ"ג עמוד ב' באמצע בערך, זה פחות או יותר סוגיית שליחות, זה מופיע גם קצת אחרי זה, וגם באמצע יש טיפה דברים שהם לא בדיוק שליחות, אבל בגדול זאת הסוגיה שעוסקת בענייני שליחות. וכמו שאמרתי, אנחנו נשמח אם זה יהיה לכם ברקע, הגמרא. תעברו עליה ככה מהר, רק לראות מה קורה שמה, ואם נצטרך להיכנס לקטע מסוים, אז אני כבר אשלח לכם את זה במקורות שלקראת. מה שאני רוצה באמת לצורך העניין הזה, אם תוכלו לשלוח לי, לכולם יש וואטסאפ? יש? אז אם תוכלו לשלוח לי וואטסאפ, כדי שאני אצרף אתכם לקבוצה, ושם אני אשלח לכם את דפי ההכנה ואת החומרים הרלוונטיים, שם אני גם אראה לכם, אעלה גם את ההקלטות של השיעורים, אם מישהו חסר שיעור או משהו, יוכל להשלים אותו. אז רק תרשמו לכם את המספר שלי, 052. אם אני אכתוב את זה פה, שיהיה לעיני כל ישראל. בסדר? רגע. בסדר? עכשיו רואים. אוקיי. יש את זה גם באתר של המכון, אני חושב, אז אפשר למצוא את זה גם שם, אבל תשלחו לי כמה שיותר מהר, כדי שאני כבר אוכל להתחיל לשלוח לכם חומרים. אם יש עוד מישהו שאתם יודעים שאמור להשתתף בשיעור והיום משום מה לא הגיע, תגידו לו שישלח לי גם כן וואטסאפ, כדי שייכנס לעניינים כמה שיותר מהר, אוקיי? טוב, אז בתחילת הפרק, המשנה עצמה עוסקת בשליחות בקידושין, והגמרא מדברת על סוגיה שלכאורה עוסקת בשליחות, כמו שנראה בהמשך, כנראה שלא, אבל מתוך הסוגיה הזאת אפשר יהיה גם להאיר פנים מסוימות של סוגיית שליחות. אז כיוון שאתם לא התכוננתם לקראת השיעור הזה, אז אני אעסוק בסוגיה הזאת, למרות שהיא לא נוגעת ישירות לשליחות, אבל אני גם אשתמש בה כדי להאיר משהו שנוגע לשליחות. אז אני אתחיל אולי מהמשנה. בסדר, זה המשנה, רואים, נכון? האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו. אז יש פה שלושה דינים, האיש מקדש בו ובשלוחו, זה מה שנקרא שליח להולכה. כן? שהמקדש שולח שליח כדי לקדש את האישה, שלוחו של המקדש זה שליח הולכה. הוא מוליך לאישה, מה? הוא מוליך, מה? זה טוב, אני... לא יודע אם זה מגדיל גם את זה. לא. פה אפשר להגדיל. כן. בסדר? האיש מקדש בו ובשלוחו, זה שליח להולכה. האישה מתקדשת בו ובשלוחה, זה מה שנקרא שליח לקבלה. כן? האישה מקבלת את הקידושין, גם בגירושין יש את זה, לא משנה. זה שליח לקבלה. האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו. נראה בהמשך למה זה דווקא נערה ולא קטנה, לכאורה גם בקטנה אפשר, אבל מה זה? איזה שליח זה השלישי? מה שליח הוא הולכה, קבלה, אחר, מה? קבלה, נכון? כי האיש מקדש את ביתו. זאת אומרת, זה בעצם שליח של האישה, זה לא שליח של המקדש, זה שליח של המתקדשת. רק פה האפוטרופוס של המתקדשת זה האבא. אבל לא משנה, עקרונית זה שליח לקבלת קידושין, לא למתן קידושין, אוקיי? אז זה שליח קבלה. בשלושת הדינים האלה, המשנה, אנחנו נראה בהמשך מה ההבדל בין סוגי השליחים האלה, ויש ביניהם הבדלים מהותיים, למה צריך להגיד בכלל את שלושת השליחים האלה במשנה, אבל המשנה בעצם, אני מניח, לא באה ללמד אותנו שאיש יכול לקדש אישה. אוקיי? זה הנחה פשוטה שהוא יכול. היא באה ללמד שהוא יכול לקדש גם בשליח. אוקיי? וגם האישה יכולה להתקדש בשליח, וגם האבא לנערה יכול לקדש גם בשליח. אז על זה באמת שואלת הגמרא, השתא בשלוחו מקדש בו מבעיה? זאת אומרת, אם הוא יכול לקדש על ידי שליח, אז הוא עצמו ודאי יכול לקדש. כמו שאמרתי קודם בעצם, לא באת לספר לי פה שאפשר לעשות קידושין, שיש מושג כזה של קידושין. זה אתה מניח. אוקיי? כמו מה שהגמרא בתחילת ברכות אומרת, הגמרא שמה אומרת, כן, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? אז הגמרא שואלת, תנא האי חכי, כאילו, מי אמר שקוראים בכלל קריאת שמע בערבית? קודם תגיד לי שקוראים, ואז תגיד לי מתי קוראים. לא, זה ברור, תנא אקרא קאי. מה הכוונה? בתורה כבר כתוב שקוראים קריאת שמע בערבית. עכשיו אני בא רק להגיד לך את הדינים, מתי קוראים. אז גם פה, המשנה לא באה לספר לי שיש מושג כזה של קידושין. זה אני יודע, אני יודע גם בפרק הראשון, זה פרק השני, אבל אני יודע גם מהתורה, מזה לא צריך לספר לי. אז מה היא באה לספר? את השליחות. טוב, אם היא באה לספר את השליחות, אז אם היא כותבת בו ובשלוחו, כן? אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה, זה עוד הרבה יותר חזק מאשר הקל וחומר. ואת, אם לא היה מושג של קידושין, אז לא היה שייך לדבר על שליחות לקידושין. אתה מדבר על שליחות לקידושין, מכלל הדברים, אתה יכול להבין שמושג הקידושין ודאי קיים. זאת אומרת שהבעל יכול לקדש אישה. זה הרבה יותר מאשר קל וחומר, אוקיי? אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו. זאת אומרת, זה בא לספר לי שיש מצווה בו, שהוא עצמו יקדש, יותר מאשר שהוא מקדש על ידי שליח. זה החידוש. לכן בעצם נקטו גם את בו, ולא רק את בשלוחו. כי עד הרב ספרה, מחריך רישה, רבה, מלך שיבוטה. יש דוגמאות. אנחנו יודעים שגדולי האמוראים היו עושים בעצמם את ההכנות לקראת שבת. כן? מולח את הדג, חורך את ראשו, כל הפעולות האלה, לקראת שבת, בשאר ימי השבוע כנראה לא הם היו עושים את זה במטבח, אבל לקראת שבת הם היו עושים את ההכנה, את הכנת האוכל בעצמם. מה רואים מכאן? שמצווה בו יותר מבשלוחו. טוב, נדבר עוד על הדוגמאות האלה ועל משמעותן, כי הדוגמאות האלה לא לגמרי ברור מה הם עושות כאן. אבל זה כבר נותן לנו איזשהו רמז לגבי מה זה אומר מצווה בו יותר מבשלוחו. כי היינו חושבים שזה דין ספציפי לגבי קידושין. מצווה בו יותר מבשלוחו, למשל, מה יכול להיות הסיבה שבקידושין עדיף שיקדש בעצמו ולא על ידי שליח? למשל, מה שהגמרא אומרת מיד אחרי זה, אסור לאדם שיקדש את האישה כן? כן? דאמר רב יהודה אמר רב, אסור האדם שקדש האישה עד שיראנה, שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אז הייתי חושב שאולי זאת הסיבה שעדיף לקדש בו יותר מאשר בשלוחו, וזה בעצם דין ספציפי לקידושין. למה ברור שזה לא ההסבר פה? כי לזה לא היה שייך להביא את הדוגמאות, כי עד הרב המכריחישה, רב ספרא המכריחישה, רב המלאך שיבוטה. אם זה דין ספציפי לקידושין, אז מה אתה מביא לי ראיות מהכנות לשבת? ודי ברור שמדובר פה על איזשהו עיקרון כללי, לא דין ספציפי לקידושין. מה? זה עוד שאלה, זה נדבר בהמשך. אוקיי, אז באמת רש"י כאן מסביר, מצווה בו יותר מבשלוחו, דכי יסיק גופו במצוות, מקבל שכר תפי. זאת אם אדם עוסק במצוות בעצמו, לא על ידי שליח, אז הוא מקבל יותר שכר. מאיפה רש"י המציא שזה בעצם הרעיון של המשנה, של הגמרא? למה הוא לא אומר שמצווה לאדם שיקדש את האישה כדי שלא תתגנה עליו? כמו שאמרתי קודם, בגלל הדוגמאות. הדוגמאות שרב יוסף, רב ספרא מכריחישא, רב המלאך שיבוטה, אז ברור שזה עיקרון שנוגע לכל המצוות, לאו דווקא לקידושין. נכון? אז רש"י אומר, מה הרעיון פה? שאם אתה עוסק במצווה בעצמך, אז כן, זה דבר יותר מהודר, אתה מכבד יותר את המצווה, מגיע לך יותר שכר, עוד פעם, השכר פה הוא כנראה אינדיקציה. יש פה איזושהי מצווה יותר משובחת. הנפקמינה היא, או ההשלכה של העניין, זה שאתה מקבל עליה יותר שכר. עכשיו פה, הערה. לכאורה, כבר בהתחלת הגמרא, אנחנו יודעים, אנחנו רואים שהגמרא ידעה שמצווה בו יותר מבשלוחו. לא היה צריך לחדש את זה. איך אני יודע? כי הרי הגמרא אמרה, בשלוחו מקדש בו מבעיה. מה ההנחה פה? שבו זה יותר חזק מאשר בשלוחו, נכון? אם אתה אומר שבשלוחו אפשר, אז בו ודאי אפשר. אז בעצם הגמרא כבר בהתחלה הניחה שבו זה משהו שהוא יותר חזק מאשר בשלוחו. זאת אומרת, את ההנחה הזאת שמצווה בו יותר מבשלוחו, לכאורה, הגמרא כבר הניחה ישר בשאלה הראשונה. עניין
שאפשר או אי אפשר, ויש עניין שמצווה ולא מצווה. נראה לי החידוש, זה לא רק שאפשר,
אלא
שזה גם מצווה.
לא, אבל למה אפשר, אפשר או אי אפשר זה בינארי. או שאפשר או שאי אפשר. והגמרא אומרת, אם בשלוחו, אז ודאי בו. למה זה ודאי? זאת אומרת שהמשלח יותר טוב מאשר השליח, נכון? יפה כוחו של השליח. אוקיי, זה ניסוח כבר שאני יותר מקבל. בעצם מה שהגמרא מניחה בקושייה זה שלבעל או לאדם עצמו יש יותר כוח להכיל את החלוט מאשר השליח שלו. זה לא בהכרח אומר שכשהוא יעשה את זה הוא יקבל את זה יותר שכר. אולי זה יגיד שהחלוט יותר משובחת, אם הוא עושה את זה, מבחינה תוצאתית, כן? החלוט יותר משובחת אם הוא עושה את זה בעצמו, מאשר אם הוא עושה את זה על ידי שליח. נראה עוד בהמשך, בפשטות אין דבר כזה יותר משובחת, או שיש קידושין או שאין קידושין. אין פה קידושין סוג א' וקידושין סוג ב'. נראה בהמשך שאולי יש. אבל כרגע נעזוב, אבל בכל מקרה, לענייננו, הגמרא כשהיא שואלת בהתחלה, היא מדברת על עצם תחולת הקידושין. והיא אומרת שברור שאם שליח יכול להכיל קידושין, אז האדם עצמו ודאי יכול להכיל קידושין. השאלה איזה מצווה יותר מעולה ועל מה מקבלים יותר שכר היא שאלה אחרת לגמרי. פה השאלה למי שיותר כוח משפטי, שם השאלה מי הוא עובד השם יותר טוב. זה לא אותו דבר, שני דברים לגמרי שונים. אז לכן הרש"י אומר שזה בעצם רק מסקנת הגמרא. באה ואמינה, הגמרא הבינה שהכוח של האדם הוא יותר מאשר הכוח של שלוחו, להכיל את הקידושין, ועם זה היא נשארה. זאת המאמינה נכונה. הכוח שלו יותר חזק מאשר בשלוחו. אז למה המשנה אומרת בו ובשלוחו? למה היא צריכה להגיד את שני הדברים? כדי להגיד שגם מבחינת השכר, או איכות המצווה, קיום המצווה, לא התוצר, לא הקידושין עצמם, אלא איכות קיום המצווה, כשהאדם עושה את זה בעצמו, זה יותר מאשר כשהשליח שלו עושה. אוקיי, עכשיו גם, אם ככה כמובן, גם בתירוץ, כשהגמרא אומרת שמצווה בו יותר מבשלוחו, היא לא מתכוונת לזה שהמצווה חלה בצורה יותר משובחת. נכון? המצווה בו יותר מבשלוחו, כמו שהסבירה שלי, כמו שעולה מפשט הגמרא, לא עוסקת באיכות התוצאה של הקידושין, עד כמה הקידושין הם משובחים. היא עוסקת בשאלה מה איכות הקיום של המצווה. אוקיי? האם אתה קיימת את המצווה בצורה מהודרת או לא? מה?
אם הוא עושה את זה בעצמו, מבחינה משפטית שזה יותר פרסה. כי אם שליח, אולי טעה, אולי הוא הכי...
אז אם הוא טעה, אז הוא יתבטל, אבל אם הוא לא טעה וזה חל, אז זה חל, מה ההבדל? אז אם אין לו תלונות שיתלונן, אז אחרי זה זה בסוף לא יהיה קידושין, אם נגיד השליח לא עשה על דעתו. לתיקון השדרתיך ולא לעיוות היום. אתה מציע משהו אחר, אבל זה גם עוד פעם לא נוגע לקידושין. אז סתם, עדיף לעשות דברים בעצמך ולא ידי שליח, כי אחרי זה יכולות להיות בעיות. אז עדיין עיקרון כללי. אז רשי אומר לא, כי מכריחי שם ומלך שיבוטה, זה כנראה לא... את ההסבר שלך אני חושב שיהיה קשה להכניס שם, ומכריחי שם ומלך שיבוטה. אוקיי? לכן רשי אומר לא, ההסבר הוא אחר. בכל מקרה מדובר פה בהסבר שהוא כללי, ולא בדין מיוחד לקידושין. יותר מזה אני אגיד, לא רק שלא דין מיוחד בקידושין, זה גם לא דין בשליחות. זה לא דין בשליחות. זה דין בקיומי מצווה. כשאתה עושה את המצווה במו ידיך, זה יותר משובח מאשר אם אתה עושה זה על ידי מישהו אחר. נגיד שיש מצווה שאותה אפשר לקיים לא על ידי שליח. מישהו אחר יקיים עבורי את המצווה בלי שהוא שליח שלי. מכירים דוגמה לזה? נכון? כל הדברים שהם נקראים מעשה קוף. מעשה קוף פירושו להניח עירוב למשל. שחילו בין עירובי תחומים ועירובי חצרות, אבל להניח עירוב, למשל, הגמרא אומרת, זה מעשה קוף. אתה יכול לשלוח קטן, אתה יכול... לא צריך, אתה יכול לשלוח קוף. שישים את העירוב במקום, אוקיי? מה זה אומר? עדיין, הוא צריך לשים את העירוב שלך במקום כדי שהעירוב יקנה, אוקיי? אז מה זה אומר? שלא צריך פה בכלל שליח. עכשיו, אם עשיתי את זה על ידי מישהו אחר, קוף, קטן, גדול, לא משנה, מישהו אחר, האם גם שם נאמר מצווה בו יותר מבשלוחו? ודאי שכן. זה לא בכלל שייך לדיני שליחות, אלא עדיף שאתה תעשה את המצווה בעצמך. זה לא נובע, לא שייך לדיני שליחות. לכן אני אומר, זה לא רק שזה לא דין ספציפי לקידושין, זה גם לא דין ספציפי לשליחות. הסוגיה הזאת לא עוסקת בשליחות בכלל. היא עוסקת באיך מקיימים מצוות הכי טוב. כן, דוגמה נוספת זה מילה. לפי מערך אור זרוע ותוספות ריד, המילה זה לא חובה על האבא. חובה על האבא רק לדאוג לזה שבנו יהיה מהול. אין עליו חובה למול. הנפקמינה, שהוא לא צריך למנות את המוהל כשליח. כי לא צריך שזה חשב שאני עשיתי את זה. מה שאני צריך זה רק לדאוג שיהיה מוהל. זאת אומרת, לדאוג שהבן שלי יהיה מהול. זאת המצווה. אז לכן המוהל לא צריך להיות שליח שלי. אוקיי? העיקר שדאגתי לזה שהבן יהיה מהול. ועדיין, מצווה בו יותר מבשלוחו, אני מניח שיאמר גם שם. אחת הראיות לזה, נראה את זה בהמשך, מה זה מלך שיבוטה ומלך רכרישה? איזה מצווה הוא מקיים בזה? הכנות לשבת. אולי יהיה לו מה לאכול בשבת, זה עונג שבת. אבל ההכנות לקראת הזה, אולי מכשיר מצווה. זה לא מצווה. אז למה זאת דוגמה למצווה בו יותר מבשלוחו? אין מצווה לא בו ולא בשלוחו. זה מכשיר מצווה לכל היותר. למה נאמר פה מצווה בו יותר מבשלוחו? כי זה בכלל לא קשור ל... זה לא קשור ל... לא... יותר מזה אני אגיד. בפשטות זה גם לא שליח. כשלקחתי טבח או טבחית שמולכים את הדג בשבילי לקראת שבת, אני לא צריך למנות אותם כשליח שלי. אין פה איזה חלות שאני צריך להכיל, ואז השליח שלי כשהוא עושה את זה, יש דין שלוחו של אדם כמותו, וזה כאילו שאני אכלתי את החלות. אין פה שום חלות, אני צריך שיהיה לי אוכל לשבת. מעשה קוף, כמו שאמרתי קודם. אוקיי? אז זה לא מצווה, וגם אין שם שליחות. בהמשך נראה שזה קשור שני הדברים האלה אחד השני. אז זה לא מצווה וגם אין שם שליחות. אבל גם שם ההגמרה אומרת שקיים הכלל שמצווה בו יותר מבשלוחו. למה? כי מצווה בו יותר מבשלוחו זה עיקרון בעבודת השם. זה אפילו לא דין במצוות, זה לא דין בשליחות, זה לא דין בקידושין, לא דין בכלום. זה דין בעבודת השם. אם אתה משקיע מעצמך ועושה בעצמך את עבודת השם, אז יש לזה ערך יותר גדול מאשר מישהו אחר עושה את זה עבורך. לא דווקא בגלל דיני שליח או לא שליח, זה לא קשור לשליחות. יש עניין לעשות את זה בעצמך, כן? וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. הוא הזדרז בבוקר, ועל זה התורה משבחת אותו, שהוא הזדרז לעשות את רצון קונו בעצמו, כן? חבש את חמורו במו ידיו. כן? למה? כי מצווה בו יותר מבשלוחו. אוקיי? אז הגמרא אומרת הלאה, איקא דאמרי, איקא דאמרי, בהא איסורא נמי יתבע. כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אז איקא דאמרי זה לשון שנייה. שמה היא אומרת? מה פתאום, זה לא מצווה בו יותר מבשלוחו. אם אתה עושה את זה על ידי שליח, זה איסור. לא רק שיש עדיפות לעשות את זה בעצמך על פני לעשות את זה על ידי שליח, אלא אם אתה עושה את זה על ידי שליח, יש בזה איסור. למה? זה מה שרב יהודה אמר רב אומר, שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. רחמנא אמר, ואהבת לך כמוך. אז הלישנה השנייה הזאת כנראה חולקת על הראשונה. אני אומרת שבעצם הלישנה הראשונה אומרת שזה רק עדיפות, אין איסור. ואת הלישנה הראשונה לא מקבלת את הכלל הזה שאסור לאדם לקדש אישה בלי שיראנה. מחלוקת, ככה לכאורה נראה מהגמרא. אוקיי? הלישנה השנייה אומרת שיש פה איסור. מה עם העדיפות? הלישנה השנייה חולקת גם על הראשונה או רק הראשונה על השנייה? פשוט נראה שהלישנה השנייה מקבלת את הראשונה. עדיף לעשות את זה בעצמך על פני עשייה על ידי שליח. רק הוא אומר, אל תגיד לי את זה, תגיד לי משהו יותר חזק. וזה אפילו איסור יש, לא רק שזה עדיף. הוא לא אומר שאין עדיפות. הוא אומר, זה לא רק עדיפות, אלא יש אפילו איסור. זאת אומרת, המחלוקת היא אסימטרית. הלישנה הראשונה כנראה לא מקבלת את זה שיש איסור. הלישנה השנייה כן מקבלת את זה שיש עדיפות. אוקיי? ככה נראה מלשון הגמרא פשוט. איך הגמרא יודעת שהלישנה הראשונה לא דיברה על איסור אלא על משהו אחר? קודם כל מהלשון, כן? שמצווה בו יותר מבשלוחו, ולא שיש איסור על ידי שליח. דבר שני, מזה שזה לא דין ספציפי בקידושין, כי עובדה שמכריחי אישה ומלאך שיבוטה, זה דוגמאות לרעיון הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו. אז לכן, מה שאמרתי קודם, לכן ברור ששם מדובר על איזשהו עיקרון כללי בקיומי מצוות בכלל. לאו דווקא בקידושין, לאו דווקא בשליח, כל הדברים האלה. פה זה דין ספציפי בקידושין. במלאך שיבוטה וכולי, אין מה להגיד את הלישנה השנייה, נכון? זה דין ספציפי בקידושין, שבקידושין יש אפילו איסור, אם אתה לא עושה את זה בעצמך. אז אומרת הגמרא, וכי יתמר דרב יוסף, הסייפה יתמר. הלישנה הראשונה אומרת שעדיף לקדש בו יותר מבשלוחו. לא אומר שיש איסור. הלישנה השנייה באה ואומרת, מה עדיף? אפילו איסור יש פה. זאת אומרת, הלישנה הראשונה לא מקבלת את האיסור. אבל הלישנה השנייה, בפשטות כן מקבלת את העדיפות. היא רק אומרת, מה אתה אומר לי עדיפות? נכון? אתה צודק שיש עדיפות. מה אתה אומר לי את העדיפות? הרי בזה אפילו איסור יש. כן, זאת אומרת, מלשון הגמרא, רואים, זה חידוש יותר גדול, לא שרק זה נכון והקודם לא נכון. זאת מחלוקת אסימטרית. וכי יתמר דרב יוסף, הסייפה יתמר. מה זה רב יוסף? רב יוסף שאומר מצווה בו יותר מבשלוחו. כן? אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו, כי יד הרב ספרה. אז מה שאמר רב יוסף, זה נאמר על הסייפה. זאת אומרת, הלישנה קמה, צריך להבין מבחינת החלוקה של הגמרא, הלישנה קמה זה לא רב יוסף. הלישנה קמה זה מה שהשכנים שלנו היו קוראים הסתמאים. מחלקה לתלמוד. היו קוראים הסתמאים. כוונה, הגמרא עצמה מביאה לישנה קמה, בלישנה קמה מסבים את רב יוסף על הרישה. עכשיו באה לישנה בתרא, שהיא לא חולקת על רב יוסף, לא שרב יוסף הוא בא על הלישנה קמה. כי עובדה שהלישנה בתרא אומרת, ועד הרב יוסף קאי יסייפה. זאת אומרת, שתי הלישנות מקבלות את רב יוסף, כל השאלה זה על מה רב יוסף מדבר. אוקיי? אז המחלוקת בין הלישנה הראשונה והלישנה השנייה זה מחלוקת בין סתמאים. לא מחלוקת בין רב יוסף לאמורה אחר. השאלה על מה דיבר רב יוסף. זה המחלוקת. אוקיי? אז הלישנה השנייה בעצם אומרת שרב יוסף מדבר על הסייפה, וכי יתמר דרב יוסף, הסייפה יתמר, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, כן, הדין השני במשנה, השתא בשלוחה מכת שבא מבעיה? כל הלישנה הזאת חוזרת מחדש על כל המהלך, אבל הפעם על הסיפה. כן? אמר רב יוסף, מצווה בא יותר מבשלוחה, כי עד רב ספא מכריחי שרב המהלך שיבוטה. אבל בהא, איסור הלד בה, כדרש לקיש, דאמר יש לקיש, תב למיטב תענדו מלמיטב ארמל. מה פתרת את זה בשהסבת את רב יוסף על הסיפה? הרי מה היה קשה לך ברישה? ברישה היה קשה לך, מה אתה מדבר איתי על עדיפות? הרי שם אפילו איסור יש. לכן צריך להגיד שרב יוסף מדבר על הסיפה. נו, ובסיפה זה לא ככה? בסיפה זה רק עדיפות ולא איסור? אמרת, מה? כן, זה רק עדיפות ולא איסור. למה? כי מבחינת האישה, גם אם היא לא רואה את הגבר, אין איסור לקדש, כי אין, הוא לא יתגנה עליה. תב למיטב תנדו מלמיטב ארמל. האישה מתרצה בכל זוגיות. זאת אומרת, זה לא משנה לה כרגע. גם אם היא תגלה שיש לו איזה שהם גמים, עדיין זה אומר זאת אומרת, היא מתרצה. זאת אומרת, אין בעיה עם זה. מבחינת העדיפות אצל האישה, כמובן יש. עדיין עדיף לעשות את זה בעצמה, ולא ידע שליח. למה? אמרנו, הלישנה בתרה מקבלת את העדיפות. היא רק אומרת שיש גם איסור, ויש גם עדיפות, נכון? אז ברישה, הלישנה בתרה אומרת, יש עדיפות ואיסור. לכן, דברי רב יוסף, אין טעם להסב אותם על הרישה, כי ברישה, מה אתה אומר לי עדיפות? אפילו איסור יש. צריך להסב אותם על הסיפה, למה? כי בסיפה יש רק איסור, ואין עדיפות. עשרה, יש עדיפות ואין איסור. יש עדיפות ואין איסור. למה אין איסור? כתב למיטב תענדו. למה יש עדיפות? מצווה בו יותר מבשלוחו, נכון? כמו כל מצווה אחרת, מצווה בו יותר מבשלוחו. אני כבר כאן מאיר, איזה מצווה? אפילו אם קידוש איזה מצווה, זה מצווה על הבעל ולא על האישה. אז פה מה זה מצווה בא יותר מבשלוחה? אין מצווה בכלל. על הבעל, רוב הדעות, אין בכלל מצוות קידושין. המקובל לחשוב שזה מחלוקת רמב״ם וראש, נראה בהמשך, לא חושב שזה נכון. מה? אפשר למה? אבל פרו ובו גם לא מותר, אישה גם לא מצווה ופרו ובו. אולי לשבת יצרה, אבל לא פרו ובו. אצל הבעל מקובל לחשוב שקידושין זה מתיר או הכשר מצווה למצוות פרו ובו. אבל אצל האישה אין מצוות פרו ובו, ומעילה גם לא קידושין. בשבילו, בסדר, אבל מה זה מצווה בא יותר מבשלוחה? זה הראיה הכי גדולה למה שאמרתי קודם. שמצווה בו יותר מבשלוחו לא מדבר בכלל בגדרי מצוות, זה בעבודת השם. ברור שיש ערך בפריאה ובייה גם לאישה. נכון? לשבת יצרה, זה הביטוי ההלכתי, אבל ברור שערך של פריאה ובייה יש גם באישה, יש בזה עבודת השם. זה לא מצוות עשה במובן הפורמלי. כמו מצוות עשה של זמן גרמה. מצוות עשה של זמן גרמה, נשים פטורות, נכון? אבל כמעט לכל הפוסקים יש ערך בזה שאישה תעשה אותם. ויכוח אם היא תברך או לא תברך, אבל זה שאישה תעשה, כמעט כל הפוסקים אומרים שאישה ראוי לה שתעשה. אבל יש בזה ערך של עבודת השם. זה רק לא מצוות עשה במובן הפורמלי. אז מה יקרה במצוות עשה שהזמן גרמה? יש עניין שהאישה תעשה זה בעצמה ולא על ידי שלוחה? ודאי שכן. מה? נכון, בדיוק. כמו עם הדג, מה שאמרתי קודם, רק פה אני מביא לזה ראיה מיני ובי. באישה, אפילו בקידושין, לא רק בדג, אין מצווה. באישה, לא פריאה ורבייה, אז אפילו לא מכשיר מצווה. אין פריאה ורבייה, אין קידושין, אין כלום. אז מה זה מצווה בא יותר מבשלוחה? למה עדיפות יש? אני מבין למה איסור אין, אבל למה עדיפות יש? כי עניין העדיפות לא קשור בכלל למצוות. לא לשליחות ולא למצוות. זה קשור לעבודת השם. זה עיקרון בעבודת השם. שבעבודת השם רצוי שתעשה את זה בעצמך ולא על ידי מישהו אחר. לא משנה אם הוא שליח או לא שליח, לא משנה אם זאת מצווה או סתם עניין בעל ערך בעבודת השם, יש עניין מצווה בו יותר מבשלוחו. אגב, המושג מצווה באמת, בהקשר הזה משמש באיזה מובן כללי יותר. לאו דווקא מצווה במובנה הפורמלי, מצוות עשה. מצווה הכוונה עבודת השם. ורואים את זה בכמה מקומות, כמו ברחוב היום, כשאתה אומר, עשית מצווה. לא מתכוונים לומר שקיימת את מצוות עשה ראש תתוו. אוקיי? מתכוונים לומר, עשית מעשה טוב, נכון? אז גם בגמרא מתברר בכמה מקומות שמדברים על מצווה, מתכוונים למעשה טוב. לא מתכוונים למצווה במובן ההלכתי הפורמלי, שקיימת מצוות עשה. מצווה בו, אתה אומר בשלוחו. תכלס, מה יוצא כאן? בואו נסביר לעצמנו את הכפילויות. אז לפי הלישנא בתרא. לפי הלישנא קמא, אז רב יוסף, נתחיל עם הלישנא קמא. לפי הלישנא קמא, רב יוסף מדבר על הרישא, על הקידושין של הבעל. הוא כנראה מבין שאין איסור. יש רק עדיפות של מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל אין איסור לקדש אישה על ידי שליח. אז למה יש בו ובשלוחו בסיפה? גם שם זה רק עדיפות. נו, אבל את העדיפות כבר למדנו ברישא. אז למה כתוב בו ובשלוחו בסיפה? לא יודע. אולי אגב שיתפה או... כן, כמו שאמר בו ובשלוחו בדין הראשון, אומר אותו גם הדין השני, גם הדין השלישי.
לאבא?
לא, לא, לא אבא, אני מדבר על האישה. הדין השני. מה שכתוב, מה שנקרא פה סייפה זה הדין השני. זה בעצם המציא אתה. מה? שמה? כי זה אפילו לא מצווה, אתה אומר. יכול להיות שיש פה איזה ניואנס שאומר, אצל הבעל, לא יודע, היה מקום לחשוב שזה ממש מצווה. קידושין או מכשיר מצווה לפרי העובייה. אצל האישה זה אפילו זה לא. אפילו לא מכשיר מצווה. זה סתם דבר בעל ערך. אז חידשו לך שאפילו דבר בעל ערך, יפה. אולי זה רעיון טוב, יכול להיות בהחלט. ואז הקיעד רב יוסף, רב ספרא מכריחי שהרב אמר לך שיבוטה, הוא יוצא מתוך המשנה. מאיפה רבא ורב יוסף ורב ספרא למדו את זה? מהכפילות הזאת של המשנה. שרואים שאפילו דבר שהוא לא מצווה, עדיין יש ערך שאתה עושה את זה בעצמך יותר מאשר שאתה עושה את זה על ידי מישהו אחר. אז זה לפי הלישנא קמא. לפי הלישנא בתרא, אז הבואו ושלוחו של הרישא בא ללמד שיש איסור. והבואו ושלוחו של הסיפא בא ללמד את העדיפות של רב יוסף. נכון? אבל גם ברישא יש את העדיפות. את העדיפות יש, רק לא רק את העדיפות, יש גם איסור. נכון? ברישא. בסיפא יש רק את העדיפות. אין את האיסור. איתב למיטב תנדו. אוקיי? אבל אם ברישא יש את שניהם, גם את העדיפות וגם את האיסור, אז איך אתה יכול ללמוד משם את האיסור? אולי זה העדיפות. יש את שניהם, איך אתה יודע שזה האיסור? אולי זה באמת רק העדיפות, ואתה לא... עיקר חסר מן הספר, באת ללמד את האיסור. אתה לא יכול ללמד את האיסור, כי יש שם גם את העדיפות. לא סביר להגיד שיש רק את האיסור, זה לא... ראינו שזה לא יכול להיות. אין סיבה שבבעל לא יהיה עדיפות גם חוץ מהאיסור של בו יותר מבשלוחו, כמו באישה. עוד יותר אפילו. אולי בגלל השניות. מה ששאלתי קודם על הלישנא קמא. למה צריך בו ובשלוחו גם ברישא וגם בסיפא? כנראה בגלל שהסיפא בא ללמד את העדיפות, והרישא בא ללמד את האיסור. בגלל השניות. וכנראה הם לא מקבלים את ההצעה שלך בלישנא קמא. שאני גם לא חשבתי עליה, הייתי שבוי בלישנא בתרא. זאת אומרת, שהסיפא גם בא ללמד עדיפות, אבל עדיפות באישה זה חידוש יותר גדול. לכן הלישנא בתרא לא מקבלת את זה, וזה מצוין לפי הלישנא בתרא, כי הלישנא בתרא באמת מחדדת את הנקודה שבכלל לא, זה לא קשור לשאלה אם זאת מצווה או לא מצווה. אז באמת, מה ההבדל בין מצווה בו יותר מבשלוחו בבעל מאשר באישה? ההבדל הוא רק שבבעל יש מצווה ובאישה לא. אבל אם כל הרעיון הוא בכלל לא קשור למצוות, אלא רק לעבודת השם, אז באמת אין סיבה שנצטרך חידוש מיוחד על דבר שהוא לא מצווה, על פני דבר שהוא כן מצווה, כי באמת מראש אין הבדל. זה כל הרעיון של הלישנא בתרא. אוקיי? הגמרא אומרת שאין איסור באישה בגלל שתב למיטב תענדו. נכון? לכן באישה אין איסור, בשליח של האישה. מה, היא לא מעדיפה אפילו לראות את הבעל? היא מתרצה בדיעבד אפילו אם יש לה מוכה שכין, לא יודע מה, כליל הפגמים. נו, אז עוד יותר.
טוב, אז... לא הולכים את זה לקצה.
לא, אבל אני אומר, למה אתה שואל, למה אתה אומר לי ש, 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 שבאישה אין איסור בגלל שתב למיטב תענדו? גם באישה הייתה מעדיפה, הוא יכול להתגנות עליה, נכון? שלא תרצה גט בגלל זה, אבל הוא יכול להתגנות עליה אם היא מגלה שיש בו פגמים, נכון? אז למה התב למיטב פותר את זה? מסתבר שהגמרא כנראה מבינה שבגלל התב למיטב איסור אין כאן, ודאי שהיא תעדיף. אז מבחינת העדיפות, בהחלט יכול להיות שהעדיפות שמה תתגנה עליו, זה ראינו קודם, הרי יש את העדיפות שמה תתגנה עליו, נכון? אבל סליחה, יש את העדיפות של מצווה בו יותר מבשלוחו, האיסור זה שמא יתגנה עליו. עכשיו, גם באישה יש חשש שהבעל יתגנה עליה, אבל כיוון שטב למיטב, אז זה לא מגיע לכדי איסור. זה לכל היותר יתווסף לעדיפות. זאת אומרת, יש עדיפות שהאישה תעשה זה בעצמה ולא על ידי שליח, מצד האישה, העדיפות היא לא רק בגלל מצווה בו יותר מבשלוחו, אלא גם בגלל החשש שהוא יתגנה עליה. אבל אצלה, בגלל הטב למיטב, החשש שהוא יתגנה עליה לא עולה לכדי איסור. אצל הבעל, אין את חזקת טב למיטב, אז שם הוא יתגנה עליו ויש פה איסור, ממש. אוקיי? אצל האישה זה רק תוספת לעדיפות. באופן כללי אני אעיר אולי. מה? קודם כל, ודאי שיש לה. מה זאת אומרת? אופציה של סירוב. אם היא לא רוצה, אי אפשר לקדש אישה בעל כורחה. אם היא לא רוצה...
שהיא תמיד תסכים.
בסדר, אוקיי, אבל השאלה אם זה עדיף לה. זה שהיא תמיד תסכים זה הכל מה שהקידוש ינחלו ואין מקח טעות. אבל אני שואל למה זה לא עדיף שהיא תעשה את זה בעצמה. הרי זה הדיון שלנו. הדיון שלנו הוא לא בתחולת הקידושין עצמה. אם זה פתחתי. ולא מדברים על תחילת הקידושין, אנחנו מדברים על השאלה, מה עדיף? אז לא עדיף שלא לא יתגנה, אז מה עם טב למיטב? עוד פעם? מה
המצווה
באה יותר
בשוחר,
זה אישה, הגוף הזה, יש פילול. זה לא כמו... בגלל שאין, אתה ממשיך את מה שאמרת קודם, בגלל שבאישה אין מצווה, אז את הרעיון של מצווה בו יותר מבשלוחו, לא שייך להגיד באישה. כי זה לא מצווה, נגד מה שאני אמרתי קודם. מה שיש פה זה העדיפות, זה רק בגלל שמה יתגנה עליה. זה עיקר חסר מן הספר. זאת אומרת, הגמרא הייתה צריכה להגיד יותר מזה, גם הרי רב יוסף...
מה עם המשיבות?
בדיוק.
הוא
איך דן רב עצמו? זה לא, הכוונה זה התרחה. התרחה שהוא עוסק בזה בעצמו, זה לא בגלל שהוא רואה את הדג. אז אם הוא ראה את הדג ומלך אותו, אז הוא כבר לא צריך לחרוך את ראשו, הוא כבר ראה. הוא פגש את הדג הזה.
הוא בוחר את הדג הזה.
כן. אז לא, זה לא הנקודה, אבל זה הערה נחמדה, אבל היא גם לא עובדת. כי הדוגמאות של מכריך אישה ומלך שיבוטה אומרות שזה לא נכון. אם אתה אומר שהעדיפות מצד האישה היא רק כי שמה הוא יתגנה עליה, אז מה הדוגמאות האלה של מכריך אישה ומלך שיבוטה? הרי הדוגמאות מובאות ברב יוסף עצמו. לכן זה לא עובד, אוקיי? טוב, אז אותם למיטב, כנראה מוריד איזה דרגה, זה איסור זה לא, אבל יכול להיות שזה יתווסף לעדיפות. באופן כללי אני רק אעיר, שיש איזושהי נטייה בפוסקים להגזים קצת עם הטב למיטב, תנדו. קצת הרבה הייתי אומר, לא קצת. זאת אומרת, יש איזושהי הנחה שהאישה לא מעניין אותה כלום, העיקר שיהיה לה בן זוג. כן, ולכן מוכה שכין, מה שאתם רק רוצים. זה הנחה של הגמרא, כן. נכון, אז אני אומר, אנשים לוקחים את זה לקצה ואומרים, זה טבע האישה, זה לא משתנה אף פעם, לא מסתכלים רגע באמת מה האישה מעדיפה. תעשה משאל היום ותשאל נשים אם הן באמת מוכנות להתחתן עם כל אחד. ברור שלא. אין שום דבר. החזקה הזאת היא היום התרוקנה כמעט מתוכן. אין הרבה הבדל בין, יש קצת הבדל, בין נשים לבין גברים, אני חושב, התרשמותי, וממוצע. אבל בטח לא משהו קטגורי כזה, שאישה מוכנה לקבל כל בן זוג לא אכפת למי. כן, להישאר לבד. יש הרבה נשים שמעדיפות להישאר לבד ולא מסכימות להינשא לבני זוג שלא נראים להם. אפילו לא בעלי מומים גדולים. סתם לא נראים להם, לא... אין להם כימיה איתם. היום זה בבירור שונה, זה סתם... אני רק אומר, אני ממשיך את העניין של לא לקחת את הטב למיטב רחוק מדי. אז זה לא שטב למיטב תנדו פירושו שהאישה אדישה לחלוטין למי יהיה הבן זוג שלה. ברור שיש לה עדיפויות, היא הייתה רוצה לראות אותו ולהביע את דעתה. הטענה של טב למיטב רק אומרת שזה לא מבטל את הקידושין אם היא לא רוצה. כי האומדן היא שהיא לפחות, היא רוצה בן זוג, לפחות ברמה שהיא לא תבטל את זה. זה לא אומר שהיא מתרצה לכל אחד ואין לה עדיפות לפלוני על פני אלמוני. אוקיי? ולכן יכול להיות שזה פשוט מתווסף לעדיפות. מצד האישה, הטב למיטב רק אומר שאין פה איסור, זה מתווסף לעדיפות. החשש שמה יתגנה עליה. מה? לא, לא, פה לא מדובר על התחולה בכלל, לכן אם מדובר על מצווה בו יותר מבשלוחו, זה לא מדובר על תחולת הקידושין עצמה. זה לא עוסק במישור הזה בכלל. כן, גם לגבי הבעל יש מקום לדון. אז אם היא תתגנה עליו, אז הוא יגרש אותה, מה הבעיה? מה החשש שמא תתגנה עליו? הבעל הרי יכול לגרש, האישה לא יכולה להתגרש. דווקא מצידה יש חשש שהוא יתגנה עליה. אבל החשש שהיא תתגנה עליו, מה הבעיה? שיגרש אותה. אה?
זה פשוט לגרש. זה יוריד לבעל.
או, זה משלם כתובה. אתה בעצם אומר, החשש הוא להפסד של הבעל. זה כבר הוא אומר. או, זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יכול להיות שהוא באמת יגרש אותה, והתורה גם לא רוצה את זה. לא רוצה שבן אדם יתחתן ויגרש. כל מי שמגרש את אשתו ראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. ודבר שני, כמובן, זה פשט הגמרא. ואהבת לרעך כמוך, כוונה לא, עד כדי כך שהוא יגרש אותה. במיוחד שלפני חרם דאבנו גרשום, הוא יכול לעשות עוד אחת. לא מגיע בהכרח לזה שהוא יגרש אותה. אבל, גם אם הוא לא יגרש אותה, הוא יחיה איתה, והוא לא מגונה עליו. אז הוא לא מקיימת, ואהבת לרעך כמוך. זה החשש. תראו את הרמב״ם, בהלכות אישות, פרק ג', מצווה שיקדש אדם אשתו בעצמו, יתר על ידי שלוחו. וכן מצווה על האישה שתקדש עצמה בידה יתר על ידי שלוחה, ופי שיש רשות לאב לקדש ביתו כשהיא קטנה, וכשהיא נערה לכל מי שירצה, אין ראוי לעשות כן, למצוות חכמים שלא יקדש אדם את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה. וכן האיש אין ראוי לו שיקדש קטנה, ולא יקדש אישה עד שיראה ותהיה כשרה בעיניו, שמא לא תמצא חן בעיניו, ונמצא מגרשה, או שוכב עמה והוא שונא. שתי אפשרויות. או חשש שהוא יגרש אותה, או החשש הוא שהוא לא יגרש אותה, זה לא מגיע עד כדי כך, או שלא בא לו להפסיד את הכתובה, לא משנה, להחזיק אותה זה יותר מכתובה, אז אני לא יודע אם זה שיקול, אבל הוא ימשיך לחיות איתה, והוא שנה, אוקיי? עכשיו, הגמרא אומרת ככה, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, כשהיא נערה אין, כשהיא קטנה, לא. מסייל אל הרב, דאמר רב יהודה אמר רב, ויתם הרבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר, בפלוני אני רוצה. אז פה, הגמרא לא עוסקת בשאלה למה כתוב בואו ובשלוחו. כלומר, איש מקדש את ביתו נערה, בואו ובשלוחו. פה הגמרא לא שואלת למה כתוב גם בו וגם בשלוחו, למה לא? ואחרי זה הגמרא אומרת, כן, אבל למה נערה? מה היא קטנה? הרי גם קטנה. לא, בקטנה יש אפילו איסור. אתה יודע, בנערה אין איסור. בקטנה יש איסור. למה בנערה אין איסור? זה שליח לו לקבלה, לא להולכה. שליח לו לטב למיטב. מדובר על האבא, לא על הבעל. האבא מקדש את ביתו. זאת אומרת, מדובר פה מצד האישה, שהאישה שולחת שליח, או הבעל, האבא שולח שליח עבורה. שם אין איסור, זה רק עדיפות. לכן בנערה אין איסור. אבל בקטנה מתברר שאפילו מצד הקטנה יש איסור. לא רק עדיפות, אלא איסור. למה? כי עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. את הנערה יודעת לייפות את כוחו של אבא שלה, והיא מוכנה גם לא לראות את המיועד שלה. אבל הקטנה, האבא עושה את זה על כורחה, היא בכלל לא שהיא איפתה את כוחו. שמה לא, זה יכול להיות ששמה לא רק שזה עדיפות, אלא שמה ממש יש איסור. אוקיי?
אפילו לא מכיר אותה.
מה?
הוא לא מכיר את הבת שלו. עד שהיא תגדל, אז הוא מכיר אותה יותר.
אולי, גם. יכול להיות, כן? אבל לא משנה, אין לה עוד דעת בשביל להסכים. הנערה, גם אם היא לא רואה, היא מייפה את כוחו של אבא שלה, והיא מסכימה. בסדר? ולפחות את העדיפות אולי יש, אבל את האיסור שהחשש שם התגנה, אז זה אין. כי היא סומכת על אבא שלה. אבל הקטנה לא סומכת על אבא שלה, אבא שלה עושה את זה בעל כוחה. היא לא הביעה רצון, גם אם היא תביעה רצון זה לא משנה, כי רצון של קטנה לא נחשב. אז אין לדעת. אוקיי? אז שם דווקא יש איסור. מין הפוך על הפוך כזה. דווקא בגלל שהיא קטנה, לכאורה אבא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא, אבל דווקא בגלל זה יש שם איסור. ממש כמו בשליח של האבא, של המקדש, של הבעל. אוקיי? מה אם בואו ושלוחו? למה כתוב פה בואו ושלוחו? אגב שיתפה, נו, אז למה לא תגיד כבר גם בשני אגב שיתפה? עכשיו, מיני ובי, במשנה פה יש כבר בואו ושלוחו מיותר. תגיד בסדר, גם בשני זה היה ככה. מה הקושייה הגדולה, למה זה חוזר פעמיים?
כאילו זה אבא, הוא שליח של הבת, עכשיו הוא
מנה עוד שליח,
אז היית אומר,
שמע,
הוא לא יכול
לשים
שליח, הוא צריך לעשות את זה בעצמו.
בעצמו. כן. אבל אז היית צריך להגיד, אז
בשלוחו,
למה בו ובשלוחו?
הוא גם יכול לעשות את זה וגם שליח.
אז תגיד רק בשלוחו, לא רק בו, זה ברור. תגיד רק בשלוחו, אבל אם בשלוחו הוא יכול, אז בוא. מה?
גם לא צריך להניף פירור.
למה? אם שלוחו יכול, אז הוא לא יכול? אם לא, אז שניהם לא. אם השליח יכול, אז הוא ודאי יכול. אני חושב שפה זה לא כל כך קשה, כי החידוש הוא שזה דווקא נערה ולא קטנה. אומרים לך, בוא ובשלוחו בנערה. אבל בקטנה, בוא כן, בשלוחו לא. אז אתה צריך להגיד בוא ובשלוחו. עוד פעם, בשלוחו לא, אין הכוונה שזה לא יחול. בשלוחו לא, הכוונה שיש איסור. בסדר? לא שזה לא יחול, זה לא מדבר על התחולה, זה מדבר על האיסור. אוקיי? אז פה לא קשה למה כתוב בוא ובשלוחו. האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בוא ובשלוחו. זה בא להגיד לך, כשהיא נערה, זה בוא ובשלוחו. כשהיא קטנה, זה רק בוא. אוקיי? יכולת להגיד, האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, בשלוחו. ובקטנה אתה מבין שלא. אבל בשביל לחדד את זה, זה כבר לא קשה למה נקטו בוא ובשלוחו. זה שזה גם בוא וגם בשלוחו, זה בגלל שהיא נערה. בקטנה, רק בוא, לא בשלוחו. זה השאלה אם בוא גם הוא שליח, אז היא עדיין לא רואה את בעלה המיועד. כי גם האבא הוא בעצם רק שליח שלה. יכול להיות שבוא הכוונה, זאת אומרת, יחד איתה. הם נמצאים באותו מקום הרי. אז אם הוא מקדש, זה כנראה גם היא נמצאת שם. אני מניח לפחות. אתה שולח שליח, אז זה כאילו נעשה במקום אחר. זה לא איפה שהיא נמצאת, זה לא איפה שהוא נמצא. אז היא לא רואה. שיסור
נמצא זה שהיא קטנה לפה.
כתוב,
סור
לאדם
שקטנה.
אמרנו שקטנה גם בו לא
יכול. עד שתגדל, אתה אומר שאפילו אם היא אומרת שהיא רוצה, היא אומרת את זה בתור קטנה, זה עוד לא מספיק. נכון שזה כן מספיק. זאת אומרת, אולי לכתחילה לא, אבל איסור לא יהיה. איסור לא. זה יכול שלכתחילה אל תעשה את זה, כמו שאמרתי בדין השני. בסדר, כל אלה זה הערות שהגמרא לא מדברת עליהן, אבל יש מקום לתהות לגביהן. תוספות אומר, למה בקטנה יש חזקת אב למיטב? אז הוא אומר, אסור לאדם שיקדש את ביתו קטנה, ואפל גב דאמר לאל דאיסור עליקה, משום דתב למיטב תענדו הנמילה בגדולה שמתקדשת על ידי עצמה, וכיוון שנתרצית, לאיקה למיך שמה תחזור. והקטנה שמתקדשת על ידי אביה, איקה למיך שמה אם הייתה גדולה, לא הייתה מתרצית. עכשיו, כשאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, וכולי, וכשאתה עושה זה לטובת הקטנה, אז זה כן מותר. זה לא בעיה בתחולת הקידושין, זה בעיה בתחולת הקידושין, זה לא יעזור שהגלות מתגברת. אלא מה, זה כמו יפשי בתקנת חכמים. חכמים אמרו, לאבא, תדאג לקטנה, אל תעשה את זה בלי שהיא יודעת. אם הדאגה לקטנה היא זו שדורשת ממני לקדש אותה בתור קטנה, זה בסדר. זה לא, לא על זה דובר. אוקיי?
אבל
מה
שאני
הבנתי,
מה
אמר?
כשהיא נערה,
היא
קטנה, לא. כאילו, הוא לא יכול לקדש אותה.
לא, הוא יכול לקדש אותה, רק זה אסור. אבא יכול לקדש את ביתו כשהיא קטנה.
בסדר, אם זה אסור,
אז הוא לא יכול. יכול. יש איסור. הקידושין יחולו. נתחולת הקידושין זה יחול. זה לא, זה איסור של שמה תתגנה. זה איזשהו חשש. זה לא איסור, זה לא מעכב את תחולת הקידושין עצמה. או יש עוד תוספת אחד שלא הראיתי לכם. מה קורה בשליח של האישה? אם שליח של האישה בא והבעל מקדש אותה דרך שליח שלה. אז אין איסור, נכון? זה רק עדיפות. מה? זה רק עדיפות ואין איסור. למה אין איסור? כתב למיטב. וכשהבעל מקדש את השליח שלו, אז יש גם איסור. למה? כי הוא לא ראה אותה. אם הוא מקדש בשליח לקבלה, אז הוא כן ראה אותה? נכון שהשליח הוא שליח של האישה, אבל עדיין הבעל לא ראה את האישה. אז נכון שיש אין איסור מצד האישה, אבל יש איסור מצד הבעל. אז זה תוספות אומר, אגב, זה לא דוחק. זה, מה שהוא אומר, זה פשוט, בהרבה מקומות. זה...
אבל פה כי האישה יזמה.
אה?
אתה אומר, אבל אולי אני יכול לתת לו יואב.
כן, ברור. להפך, אם היא יזמה, זה עוד יותר. אה? אני נועש את כל כך, זה עוד יותר גרוע. הוא כנראה לא קונה סחורה מי יודע מה. תב למת אבטנדו, אומר תוספות שניים, והיא קשי הכנה מגבי דידה, היא כאיסור, כי היא קידושין לשלוחה, ולא חזילה, ולא חזילה, כן, אז הוא לא רואה אותה, גם אם זה שליח שלה, הוא לא רואה אותה. זאת אומרת, הנה חינמי, ומי הוא מתנדין בדידה, כאמר, דהים מקצ'ה באו בשלוחה, ילקח עד את הנבא למצווה השמועינן, אבל איסורה לגבי דידה, ליקה. אבל רישא דאיירי בדידי, תנא בו משום איסור. במילים אחרות, יוצא עכשיו בסופו של דבר שהכל קיים גם ברישא וגם בסיפא. אז גם בסיפא, כשהאישה שלחת שליח לקבלה, אז זה לא רק עדיפות, יש גם איסור. האיסור הוא מצד הבעל. מצד האישה אין איסור, כי זה טב למיטב. מצד הבעל יש איסור. מה שהמשנה אבל אומרת, זה רק מתייחסת רק לאישה. כי את האיסור היא כבר אמרה ברישא, אז לא צריך להגיד עוד פעם. מה שנאמר בסיפא זה רק את עניין העדיפות. אוקיי? אז תכלס יש גם עדיפות וגם איסור, גם ברישא וגם בסיפא. סיכום הלכתי. מה אומר הרמב״ם? מצווה שיקדש אדם אשתו בעצמו, יתר מעל ידי שלוחו. כן, הרבה פעמים, אגב סתם, בקשר לתוספות הקודם, הרבה פעמים מדייקים כשהרמב״ם אומר שיש איסור, לא יודע מה, דבר כזה הוא משום כיבוי. רגע, ולמה, מה עם בישול? סתם, אני לא משנה משהו. הוא דיבר כרגע בדיני כיבוי, אז הוא אומר שזה אסור משום כיבוי. אל תדייק מכאן שזה לא אסור משום בישול. לפעמים מדברים על אספקט מסוים, כי זה האספקט שבו עוסקים. גם פה, עוסקים באספקט של האישה, אז אומרים שאין איסור. זה לא מה שמצד הבעל אין איסור במצב כזה. בזה לא, עסקו כאן. עסקו כאן במצד של האישה. רמב״ם. מה? כן, זה ברור גם, זה גם מאוד הגיוני, אני אומר, זה בכלל לא דחוק.
לא, אני גם
איסור. לא, אז אני אומר, אין מה לדייק את הדיוקים האלה. עוד פעם, תלוי בהקשר. ואם ההקשר ברור שעוסקים באספקט הזה, אז זה שאמרו את האספקט הזה לא אומר שאין אספקט אחר. אם בהקשר לא ברור שזה עוסקים דווקא באספקט הזה, ואומרים שיש פה איסור כיבוי, אז אתה יכול לדייק, אז כנראה אין איסור בישול. אבל אם כל הסוגיה עוסקת באיסורי כיבוי, אז אין לך מה לדייק משם.
כן, אבל אם שהוא הדיוט קורא את זה כפשוטו, אז הוא אומר, אם
לא מותר... אז שהאדיוט ילך לרב שילמד אותו לקרוא לו כמו אדיוט.
זה ישר, בלי פרשנות. ואם היא עושה את זה, מה? לה לעשות את זה, אם היא תתחת עם בעל...
היא לא עוברת איסור, אבל זה לא אומר שהבעל יכול... הבעל עובר איסור, היא לא עוברת איסור, גם אם הבעל לא וירטואלי.
אני כותב את זה, כדי להפיל את הבעל, אם הבעל קורא את זה, הוא אומר, אם
לא מותר... אבל תקרא את הרישה, ברישה כתוב שאתה צריך לראות אותה. מה, שכחת את הרישה כשעברת לסיפה? למציא אתה, אפילו לא סיפה. את המשנה ואת הגמרא צריך לקרוא לא בקריאה של אדיוטות, צריך לקרוא מי שיודע לקרוא.
משנה של השבת, יש שדנים...
יציאות השבת. הראש. כן, לא עוסקים בדיני לפני עיוור, עוסקים בדיני הוצאה והכנסה. טוב. הרמב"ם אומר, מצווה שיקדש אדם אשתו בעצמו, יתר מעל ידי שלוחו. וכן מצווה על האישה שתקדש עצמה בידה, יתר מעל ידי שלוחה. עד כאן רגע, איך הרמב"ם פוסק? לשנה כמה לכאורה, לא? אין איסור. כשהבעל שולח שליח הרי לשנה בתרה אומרת יש איסור. רק כשהאישה שולחת אז זה עדיפות. כשהבעל שולח יש איסור. הרמב"ם פוסק לכאורה כמו לשנה כמה. שלשנה כמה אומרת שהמצווה בו יותר משלוחו זה בין בבעל ובין באישה. הרמב"ם גם מדייק בלשונו. זה כלל ברמב"ם אגב. בניגוד לשאר הראשונים שצריך להיזהר מדקדוקי לשון. בדרך כלל זה סתם פלפולים. הראשונים, כשמדייקים בלשון, לא מדייקים בלשון. אומרים מה שמתכוונים, פחות או יותר. ברמב״ם, אחד הכללים הוא שהרמב״ם מדייק בלשונו. ואתי בגמרא כתוב מצווה מול איסור, והוא אומר מצווה, אז זה כנראה מצווה ולא איסור. ואז זה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי, שקראנו את הגמרא, שבלישנה קמה והלישנה בתה זה שתי לישנות, הן חולקות אחת על השנייה. ולכאורה, הרמב״ם פוסק כמו לישנה קמה, שבדרך כלל פוסקים כמו לישנה בתרה, וגם בגמרא עצמה, אם הייתי קורא אותה כפשוטה, הייתי מבין שהגמרא מסיקה בסוף כלישנה בתרה. סתם, כי זה בסוף נשאר המסקנה, איכשהו. למרות שלא לא כתוב במפורש, איזה טיובטה או הלכתה או משהו כזה, אבל אגב שיתפה נדמה לי שיותר סביר שהלישנה בתרה זה ההלכה. אבל תראו את ההמשך. ואף על פי שיש רשות לאב לקדש ביתו כשהיא קטנה, וכשהיא נערה, לכל מי שירצה, אין ראוי לעשות כן. אלא מצוות חכמים שלא יקדש אדם את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה. אז האין ראוי מדבר רק על קטנה, לא על נערה. נכון? אומר, אף על פי שיש רשות לאב לקדש את ביתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי שירצה, אין ראוי לעשות, כן? האין ראוי הזה מדבר רק על קטנה, לא על נערה. למרות שהוא דיבר על שניהם. איך אני יודע? כי הוא אומר, אלא מצוות חכמים שלא יקדש אדם את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה. מה עם נערה? אין בעיה, אין איסור. אבל עדיפות יש, זה הוא אמר קודם. נכון? רק איסור אין, אוקיי? הלאה, וכן האיש, אין ראוי לו שיקדש קטנה ולא יקדש אישה עד שיראינה ותהיה כשרה בעיניו, שמא לא תמצא חן בעיניו, ונמצא מגרשה או שוכב עמה והוא שונא. מה זה? מה, הוא חוזר עוד פעם?
מסביר את האין ראוי.
אין ראוי לו שיקדש קטנה, ולא יקדש אישה, גם אישה. ואת האישה אמרת למעלה כבר.
איסור גם.
נכון? עושה כמו לשנה בתרה, לא כמו לשנה קמה. אך מה הוא אומר? שימו לב, זה הכל מדויק. לא, אין ראוי, זה האיסור. האיסור פה הוא לא עולב. מה? לא, לא ראוי, ולא יקדש גם אישה. קטנה שמקדש אותה האבא שלה, זה כמו אישה מצד הבעל. זה הגמרא. מה אומרת את זה? נכון? לא, אסור. יש איסור. לא ראוי זה אסור. זה האיסור. מצווה לא לעשות זה עדיפות. לא ראוי או אסור, אסור פה זה לא לאו. אסור פה כוונה לא ראוי. מה הרמב״ם בעצם אומר? הוא פוסק כמו לשנה בתרה. והוא בדיוק מחדד את הנקודה שדיברנו עליה כשקראנו את הגמרא. מה ברוח קודשו את מה שאני אגיד לכם. מה הוא אומר? שהלשנה קמה לא, הלשנה בתרה לא חולקת על הלשנה קמה. הלשנה בתרה מסכימה שכשהבעל שולח שליח יש עדיפות. רק בנוסף יש גם איסור, אבל גם עדיפות. וזה מה שהרמב״ם כותב פה. בהתחלה הוא מביא את דין העדיפות. הוא אומר שדין העדיפות קיים בין בשליח של הבעל, בין בשליח של האישה. בסדר? חוץ מזה, בשליח של הבעל יש גם איסור. וגם בקטנה יש גם איסור. פשוט מסכם את הגמרא, זה הכל. שום דבר חוץ מזה. רק מה? רק צריך לקרוא את הגמרא בנחישות וברגישות. כן? שהלישנה קמה לא מדברת, הלישנה בתרה, סליחה, לא מדברת רק על איסור. הלישנה בתרה מדברת על האיסור בנוסף לעדיפות, ויש גם עדיפות. וזה מה שהרמב״ם אומר שם. שגם עדיפות וגם איסור. אוקיי? שולחן ערוך למשל הוא מקפיד מאוד על ההבדל. הוא אומר, האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה סתם, בין אישה פלונית, ויאמר לה השליח, הרי את מקודשת לפלוני, אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמה, אסור לקדשה על ידי שליח, אלא אם כן מכירה, שמא אחר כך ימצא בדבר מגונה ותתגנה עליו. ומכל מקום, אף על פי שמכירה, מצווה שיקדשנה בעצמו אם אפשר. מה זה? קודם כל הוא מדבר על העיקרון ההלכתי שאפשר לעשות שליח לקדש. זה לא קשור אלינו. שיש שליחות בקידושין. אוקיי? בין אישה סתם, בין אישה פלונית, וכולי. אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמה, אסור לקדשה על ידי שליח. אם אתה לא יכול, שלח שליח. ואם אתה יכול, תשלח את זה, תקדש אותה בעצמך. וכאן הלשון כבר זה אסור. כמו הגמרא, נכון? בשליח של הבעל, זה באמת אסור. שמה ימצא בדבר מגונה ותתגנה לה. ומכל מקום, אף על פי שמכירה, מצווה שיקדשנה בעצמו, אם אפשר. למה? כן. גם הוא מבין שיש לשני הדברים. הוא פוסק כמו הלישנה בתרה. שיש איסור בשליח של הבעל. אבל זה שיש איסור, זה לא אומר, יש גם את העדיפות. שני הדברים. לכן, אם אתה מכיר אותה, אז את בעיית האיסור פתרת. כי לא תתגנה עליך, אתה מכיר אותה. תשלח שליח, אין בעיה. אבל כן הפסדת את עניין העדיפות. במצווה הבאה יותר מבשלוחו. אז בעצם גם השולחן ערוך הוא כמו הרמב״ם, למרות שהוא פה מקפיד יותר על ההבדל בין איסור לבין מצווה. מה עם האישה? שליח של האישה? אז בתחילת סימן למד וב, זה בסימן למד ה. בתחילת סימן למד וב הוא כותב, האישה יכולה לעשות שליח לקבל קידושיה, ומצווה שתתקדש על ידי עצמה אם תוכל. אבל איסור לייקה כמו שיש באיש. אז לגמרי כמו הרמב״ם. התנסחות קצת שונה, חלוקה של הלכות קצת שונה, אבל שניהם מסכמים, הם פוסקים כמו הלישנה בתרה, והם אומרים שגם הלישנה בתרה מכירה בכך שיש עדיפות, רק היא מוסיפה בנוסף לזה גם את האיסור. אוקיי? סיור, בלגבי אבא שמקדש את ביתו קטנה, אז סימן למד זין, מצווה שלא יקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר, בפלוני אני רוצה. ניסוח מוזר קצת. במצווה שלא יקדש, אסור לקדש. מצווה שלא לקדש זה נשמע כמו עדיפות. בקטנה ראינו בגמרא שאסור, נכון? אגב, יש אומרים, דנוהגים הזמן הזה לקדש בנותינו הקטנות, משום שאנו בגלות וכו', כן, זה התוספות שראינו. אז חלקת מחוקק שמה, אומר, מצווה שלא יקדש את ביתו כשהיא קטנה, כלומר, אף על גב דבגמרא אמרו, אסור לקדש ביתו, אפשר בו אומר לצי וקבלי קידושה, יכלי כאיסורה. ומכל מקום מצווה להמתין עד שתגדיל. אם היא הולכת בעצמה ומקבלת קידושין, זאת אומרת, אם היא רואה את הבעל, אז אין איסור. לא כמו שראינו בגמרא. אתה רוצה לטעון שזה רק אם היא רואה את הבעל המיועד, למרות שהיא קטנה ואין לה דעת, כן? אז אין איסור. לקדש קטנה זה רק בשליח יש איסור. אני חוזר ואני מזכיר לכם את מה שאמרתי, למה כתוב בו הוא ושלוחו בספר של המשנה. אז אמרתי, בגלל שהאיסור בקטנה הוא רק בשלוחו, לא בו. והחידוש הוא לא שזה בו הוא ושלוחו. החידוש הוא שבו הוא ושלוחו זה רק בנערה. אבל בקטנה זה רק בו ולא בשלוחו. אמרתם מה, בקטנה, אבל גם אם האבא מקדש, מה ההבדל? היא עדיין לא רואה את הבעל. לא, היא רואה את הבעל. אם היא רואה, אז אמרתם לי, כן, אבל אם היא רואה את הבעל, אז מה הבעל? אבל אין לה דעת עדיין, זה מה אכפת לי שהיא מסכימה, היא קטנה. הנה, הוא אומר שלא. זאת אומרת, אם הקטנה מסכימה, זה בסדר. מכל מקום מצווה להמתין עד שיגדיל. בדיוק כמו שאמרתי לכם. זאת אומרת, שאם הקטנה מסכימה, אז נכון שאין לה דעת, אבל איסור כבר אין כאן. נכון, היא יכולה אחרי זה כשהיא תגדל להתחרט, אבל זה לא לגמרי, בסך הכל הטעם שלה בסך הכל כן נשאר דומה. יש חשש שאולי היא לא מגובשת לגמרי. אז לכדי איסור זה לא מגיע, אבל עדיין לכתחילה יש את העדיפות. זה מתווסף לעדיפות אצל הקטנה. למרות שאין איסור. זה מתווסף לעדיפות. אוקיי? זה החלקת מחוקק. אבל בבית שמואל שם הוא אומר, מצווה שלא יקדש, כן, יש קטנה שיש לה דעת, גם הוא אומר שקטנה שיש לה דעת, אז יכול להיות שאין איסור. ומה שכתב הוא מצווה, הוא בשס כתב אסור. כתב בחלקת מחוקק, היינו בו אומר לצעי וקבלי קידושה, יכלי כאיסור, ודוחה. דעה לא הזכיר, דעה אירי שאומר לצעי. מה, אתה עושה, הוא קימת בשולחן ערוך. שולחן ערוך מדבר במצב שאומר לצעי, קבלי קידושה. הוא אומר סתם, באופן כללי, כשאבא מקדש את אשתו, הוא לא, את ביתו, הוא לא מעמיד את זה דווקא כשהוא אומר לקטנה, צי וקבלי קידושייך. אלא נראה דלי, תלך את הקרב, דאמר אסור. לא, לא פוסקים כמו רב שאומר שיש איסור בקטנה. זה לא נפסק להלכה. דאמצינו כמה מעשים בשס, דהיו מקדשים בקטנות. אני לא 100% בטוח שכל הדיוקים שלהם וכל המחלוקות האלה הם באמת מבוססים. את יכול להיות שכשהשולחן ערוך כותב מצווה שלא יקדש את ביתו קטנה, הוא מתכוון לאיסור. הוא לא, בניגוד לרמב״ם, השולחן ערוך לא מדייק בלשונו כל כך.
זה שהבן שמואל, כשהרמ"א,
כשהשולחן ערוך,
הוא אומר,
עכשיו בעיניי גלות, אנחנו עושים את זה. משהו שבין שולחן ערוך, יש איסור, לא? לא, אומר שיש עדיפות. בעידנא אנחנו לא משגיחים אפילו בעדיפות. לפי הפירוש 3, לבית שמואל. הוא מדבר רק על עדיפות, ועל העדיפות, אנחנו לא משגיחים מהעדיפות היום. אה? תלוי איך אתה קורא. אני מבין, אבל אני אומר, תלוי איך אתה קורא את המימרה הזאת. אני אומר, אבל כל הדיוקים האלה הם דיוקים קצת בעייתיים. ברמב״ם יש באמת כלל שהוא מדייק בלשונו. בשולחן ערוך ממש לא מדייק בלשונו.
למה לשנות מהלשון של השס? כלומר, אם כתוב, אם הגמרא אומרת שאסור, אז גם להפוך את זה ל...
מצווה שלא יקדש, זה הכוונה אסור. מצווה לא תעשה. מצווה שלא יקדש. מצווה לא תעשה זה גם מצווה.
לא, כאילו במשנה אין מאשרים, אין פה
שום בעיה. לא, במשנה לא כתוב כלום, בגמרא.
מקדש
בו. ברור, אבל הגמרא מדברת על האיסור ועל העדיפות ועל כל הדברים האלה. במשנה אין לזה רמז. לא, לא הוסיפו, הם פרשו את זה במשנה.
קורא רק את המשנה.
אנחנו לא קוראים את המשנה, אנחנו לא קוראים את המשנה בלי הגמרא. אנחנו לא קוראים את המשנה בלי הגמרא. בטח לא להלכה. טוב, אז לכן אני אומר, אני לא לגמרי בטוח בעניין הזה. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, הכלל הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו, בפשטות לא נאמר דווקא על מצוות. כמו שאמרתי, המחריחי שהמלך שיבוטה וכולי, זה בפשטות לא מצווה. מה קורה עם קידושין? אז בקידושין, לרוב הראשונים זה לא מצווה, זה מכשיר מצווה לפריה ורבייה. כי ייקח איש אישה, אין לשון של מצווה תעשה. כי ייקח איש אישה. וכי תמצא לגירושין, רק גירושין זה מצווה, קידושין זה רק פיר מצווה, שתצליח לגרש אותה. אז הגישה המקובלת בפוסקים ובראשונים, זה שאין מצווה, זה מכשיר מצווה. אמנם מקובל לחשוב שהרמב״ם כן חולק על זה, רמב״ם וראש מובא בבית יוסף, מביא בתחילת אבן עזר, שהרמב״ם תופס שזה כן מצווה. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא מונה מצוות עשה של קידושין. וזה כמובן לא ראיה לכלום. כי הרמב״ם מצוות עשה שלו מונה גם מצוות עשה של הגדרה. שהמצוות עשה פי ה' ופי ו', ומצוות עשה פי ה' זה הפרת נדרים. שהבעל מפר נדרי אשתו. זאת אומרת הרמב״ם, כשאתה קורא את זה, אל תחשוב שהכוונה היא שיש איזה מצווה להפר. או שמי שלא הפר עבר איסור. כלום. זה רק כלל כזה, שאם הוא מפר זה מופר. ביום שמו ולפי הכללים, אז זה מופר. ואם לא, אז לא. פשוט הגדרה. אז למה זה מצוות עשה? כי מבחינת הרמב״ם, בספר המצוות מופיעות גם מצוות שהן מגדרות. שלא עשית מצווה ולא ביטלת עשה, אם לא עשית, פשוט הגדרה. שאם הפרת את הנדר, הנדר מופר. מה? לא, הוא אומר את זה במצווה עצמה. במצווה פה, הוא כותב את זה. הוא אומר, אבל הוא מונה את זה במינה המצוות. לא משנה, מה זה משנה מה? אני אקרא קורא לזה. מה זה קורא לזה? מה זה נקרא דין? אני מסתכל. נפתח לכם את זה. מצוות עשה. בואו נסתכל. יש שתי מצוות עיקריות שבהן הוא מפרט את זה, זה פי ה' ופי ו'. מצוות עשה. מצווה פי ה' רגע. אולי זה צדיק כן, צדיק וצדיק ו', סליחה. מצווה צדיק ה' שציוונו לדון בהפרת נדרים. כלומר, התורה שהורנו לדון בדינים ההם, ואין העניין שנתחייב להפר על כל פנים. לא שיש חובה להפר. וזה העניין בעצמו הבן ממני, כל זמן שתשמעני מונה דין אחד מן הדינים, זה הדין שאתה אמרת, כי אין ציווי בפעולה מן הפעולות בהכרח, ואומנם המצווה היא, היותנו מצווים שנדין בדין זה בדבר זה. אוקיי? אומנם היות הבעל והאב מפירים, הנה כבר בער הכתוב, אותו, ודן בו, כבר לו הקבלה שחכם גם כמתיר וכו'. זה צדיק ה', תהוא בצדיק ו'. מצווה צדיק ו' היא שציוונו להיות כל נוגע בנבלת המא. ומצווה זו כוללת תומת נבלה וכל דיניה, ואני אזכור את ההקדמה, ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור מיני התומות. והיא, כי זה שנמנה כל מין ומין מן התומות, מצוות עשה, אין עניינו שנהיה חייבים להתאמה בתומה ההיא, ולא גם כן שנהיה אנחנו מוזרים מהתאמה בה, ותהיה מצוות לא תעשה. ואומנם, היות התורה אומרת, כי מי שיגע בזה המין, נטמע, או זה הדבר יתאמה על תואר כך למי שנגע בו, היא מצוות עשה. כלומר, שזה הדין שנסתבנו בו, הוא מצוות עשה. והוא אומרנו שמי שנגע בכך על תואר כך נטמע, ומי שהיה על עניין כך לא יתאמה. וההיתאמה בעצמו רשות, אם רצה יתאמה, ואם לא רצה לא יתאמה. לא, לא חושב שהייתי מדייק את זה. אין שקטו אין ככה ברמב״ם, אבל אני לא מסכים. אין הכרח, אני לא רואה הכרח. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהרמב״ם כולל במניין המצוות שלו גם מצוות מגדירות. אוקיי? מה הרעיון מאחורי זה נדמה לי? אצל הרמב״ם ספר המצוות זה בסך הכל ספר החוקים. מצווה זה חוק. ספר החוקים היהודי זה ספר המצוות. יש התפרטויות, אבל זה השלד, אלה חוקים היסודיים. אוקיי? עכשיו, בספר חוקים יש גם חוקים מגדירים. קטן לעניין זה הוא מי שעבר את גיל זה וזה ומקיים כך וכך, מופיע בספר החוקים. מה זה? זה לא מחייב אותנו כלום, זה רק מגדיר מי זה קטן. או מה זה תמה, או מה זה נדר, מופר או לא מופר. זה הגדרות, אבל הגדרות מופיעות בספר החוקים. רק בהלכה המצווה פירושה חוק. אז בספר המצוות מופיעים כל החוקים. אז יש גם חוקים מגדירים, אז גם הם מופיעים בספר המצוות. צריך לזכור, כל מי שתמה, נגיד תמה שלא נכנס למקדש, או שאסור לו לאכול תרומה, זה מופיע כמצווה בפני עצמה. אתה לא צריך את מצוות התומעה כאיזשהו אב כזה, שבתוכו נכנסים כל הפרטים שהם כן מצוות או איסורים. לא, אלה מופיעים כמצוות נפרדות בספר המצוות. ההגדרה כשלעצמה נחשבת אצל הרמב״ם כמצוות עשה. אז ואין פה חיוב. לכן גם לגבי קידושין, לא בהכרח שכשהרמב״ם מונה את מצוות הקידושין, זה אומר שיש מצווה לקדש אישה. יכול להיות שזאת ההגדרה, אם אתה עושה כך וכך, אז האישה מקודשת. ואם לא, אז לא, ומילה, מי שבא עליה, דינו כך, זה סטטוס, זה הגדרה. לכן העובדה שהרמב״ם מונה את מצוות הקידושין במניין המצוות שלו, היא כשלעצמה לא מוכיחה שהוא חולק על הראש. לא בהכרח. בסגנון שלו שם יש מקום לדון, זה לא בדיוק מנוסח כמו כאן. אבל זה לא לגמרי ברור. בהחלט יכול להיות שאפשר לפרש, אני חושב, גם בקידושין, שזה לא מצווה, גם לפי הרמב״ם. אבל, זה לגבי הבעל. לגבי האישה, ודאי שאין מצווה. זה גם לא מכשיר לפריה ורבייה, כי גם פריה ורבייה היא לא חייבת. אולי בשבט יצרה, היא חייבת. אז לכן שם אין מצווה, והדוגמאות שבגמרא גם הם לא מצווה, כן, מכריחי שווה, מלך שיבוטה. אז זה בעצם אומר שכל הסיפור הזה הוא בעצם מעשים טובים, עבודת השם, לא יודע בדיוק, כלל כזה בעבודת השם. לגבי המכריחי שווה והמלך שיבוטה, כמו שאמרתי קודם, זה מעשה קוף. במעשה קוף, לכאורה זה מעשה קוף, עוד מעט נראה, לא בטוח. במעשה קוף, לא רק שלא צריך שתהיה שליח, אלא בפשטות נראה שאפילו לא מוגדרת שליחות. בפעולה שהיא לא צריך שהיא תעשה על ידך, אז לא צריך שתמנה שליח את מי שעושה את זה. כמו במילה, נגיד, לפי המערך הזרוע. אז אין מצווה על האבא, אבא רק צריך לדאוג לזה שהבן יהיה מהול. אוקיי? אז לא צריך למנות שליח. השאלה אבל היא מוגדרת בכלל שליחות במצבים כאלה. בפשטות, האחרונים טוענים שבמעשה קוף בכלל לא מוגדרת שליחות. לא רק שלא צריך למנות שליח, כי שליחות מוגדרת במקום שצריך שמישהו יפעל עבורך. אם לא צריך, אז למה שהתורה תחדש את מושג השליחות? התורה מחדשת את מושג השליחות במקום שהוא נדרש, לא במקום שזה מעשה קוף. מעשה, אם קוף יכול לעשות את זה, אז השליח הוא קוף. אז כן, כמו הגמרא בעירובין, לא נמנעו בנות ישראל לשלח עירוביהן ביד בניהם וביד בנותיהם הקטנים כדי לחלחן במצוות, ואז בהמשך נתנו לקוף והוליכו, נתנו על גבי בהמה והוליכתו, עירובו עירוב. מכאן זה ביטוי באחרונים, כן, שזה נקרא מעשה קוף. הדבר כזה, אז מה חיכי שם ומה לך שיבוט הלכאורה זה מעשה קוף. אז לא רק שלא צריך למנות אותו שליח, לא שייכת שם שליחות בכלל. אז מיני ובי, אמרתי שיש שם שני דברים שרואים משם, שזה לא דין בדיני מצוות, וזה לא דין בדיני שליחות. עכשיו אני אומר, זה שני צדדים שאותה מטבע. בגלל שזה לא מצווה, אז גם לא מוגדרת פה שליחות. אז לכן, בגלל שזאת לא מצווה, זה גם לא דין במצוות, וזה גם לא דין בשליחות. זה פשוט דין בעבודת השם, שתעשה זה בעצמך, ולא על ידי מישהו אחר. אבל, יש בכמה פוסקים, אני קצת מדלג, כי אין לנו כבר הרבה זמן, אני רוצה לגמור את זה היום. הרן, על הריף פה, כותב ככה. איקא דאמרי בא איסור הנא מאיתבא, אלא כי איתמר דרב יוסף הסייפא, איתמר דמרי שלוש אמינא המצווה ביותר מבשלוחו, דדין מתמא משום איסור ההוא, כדי מפרש, זה כל שיכול לקדש בעצמו וקידש על ידי שליח, איסור הכעביד. שמה תתגנה עליו, כל שראה אותה תחילה, דלי כלמי חשלאחי אי כלמי מר, דאפים לך תחילה בשלוחו. אבל מסייפה אי כלמי לאף, דלעולם מצווה בו יותר מבשלוחו, דבדידה, לי כלמי חשמה תראה בו דבר מגונה. דאמר יש לך, ישתה באמת אבטנדו. ומשל הוא שאנשים אומרות על כל בעל, כלשהו, טוב לשבת עם גופים שניים מלשבת על מנה, דתנה אינו גוף ודו שניים. ואפילו אחי ישמינן מתניתין, דמצווה בא יותר מבשלוחה. דאף אגב, דאישה אינה מצוויה בפריה ורבייה, אין לה מצווה. מכל מקום יש לה מצווה, מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. איזה מצווה זאת לסייע לבעל לקיים מצוותו? אין מצווה כזאת. זה מעשה טוב, זה עבודת השם, זה הכוונה. לא מתכוון למצווה במובן של מצוות עשה, במובן הפורמלי. והכוונה זה עבודת השם, כל דבר שהוא כמו המכריחי שם, אוקיי? ובמקנה, משתמע לא ככה. מקנה פה כותב, מצווה באה יותר מבשלוחה היא נערן, והים של שלמה נדחקו בטעמה, במצווה באה עבדה קמלן, דאישה אינה מצווה פריה ורבייה. אגב, יש לה שבט יצרה, אני לא יודע למה הוא צריך להגיע לזה שהיא מסייעת לבעל. יש לה את המצווה מדברי קבלה, לשבט יצרה. כל אופן, אומר, הם נדחקו, כי אישה לא מצווה, אז מה זה מצווה באה יותר מבשלוחו? למה זה דוחק? אין פה שום דוחק. מצווה ביותר משתורה. כל עבודת השם, עדיף שתעשה בעצמך, ולא על ידי מישהו אחר. הוא כנראה מבין, כבר בהתחלה רואים, הוא כנראה מבין, מצווה ביותר משתוחה, זה מדבר על מצוות, במובנן הפורמלי. ולכן הוא אומר, אז רגע, אז מה עם אישה? אז הוא אומר, ויותר נראה, זה מכאן ראה לשיטת התוספות בגיטין, לאב דה קרמלן, דאישה אינה מצווה על פריאה ובריאה, מכל מקום מצווה על עשה את השבט יצרה. זאת אומרת, הוא חייב למצוא איזה סעיף של מצווה, כי בלי זה הכלל של מצווה ביותר משתוחה לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא כן מבין שזה כלל בהלכות מצוות, אוקיי? וכן מה שמפשת את הסוגיה בארבעתרא וכו'. ותו נראה, דאב דה אינה מצווה על פריאה ובריאה, מכל מקום כיוון שהיא רוצה להינשא לאיש, אסורה להיבעל בו בלא קידושין, משום לא תהיה קדשה, כמו שכתב הרמב״ם, זה על פרק א' מלכות אישות. אם כן, עבר הקידושין מצווה, כמו מצוות שחיטה והפרשת תרומה ושילוח הקן, דאינו מצווה על השחיטה ועל הפרשת תרומה, אלא אם רוצה לאכול, אסור בלא שחיטה ובלא הפרשה. זה מתיר. כן, זה לא איסור, זה מתיר. לא מצווה, סליחה, אלא זה מתיר. זאת אומרת, בלי זה אתה לא יכול לעשות משהו אחר. ולמתיר יש כנראה גם כן איזשהו מעמד פורמלי של מצווה. למרות שזה רק מתיר. ככה הוא טוען. ובמובן הזה, גם לאישה, הקידושין, זה מתיר ל... 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 לפריאה עובייה, או ל... לבעילה, לא לפריאה עובייה, לבעילה. משום אחרת תהיה פה, לא תהיה קדשה. אבל זה ויכוחים גדולים. לפי הרמב״ם, כל פעם שהוא בועל לא לקידושין, אפילו אם היא פילגש, יש ביטול עשה של קדשה. בסדר? שלא תהיה קדשה. כל מקרה, אנחנו רואים בכל אורך הדרך שהמקנה מחפש כל הזמן סעיפים פורמליים. זאת אומרת, מצווה בו יותר מבשלוחו זה מדבר על מצוות, לא על מצוות בלשון הרחוב, כן, על מעשים, מעשים טובים, על עבודת השם. אלא זה ממש מצוות במובן הפורמלי. זה מה שהוא אומר, אתם רואים, וכן בשילוח הקנדה אינו מצווה לשלוח, אינו מצווה לשלוח, אלא אם הוא רוצה להיקח הבנים וכיוצא בהן רבים. ואפילו אחים מברכים עליהם אשר קישנו במצוותיו. מצוות כאלה שרק אם אתה רוצה אתה מקיים, גם הם מצוות, עובדה שמקיימים, מברכים עליהם. לכן שייך בו מצווה בו יותר מבשלוחו. ברור שהוא תופס את זה ככלל ששייך למצוות, במובנן הפורמלי. הוא רק נאלץ להרחיב את מושג המצווה בשביל זה. אוקיי? זה מה שהוא אומר, מילה שייך בהם מצווה בו יותר מבשלוחה. כדאית בנדרים, גבי הפרשת תרומה וכו'. רק מדלג הלאה. ולפי מה שכתבתי, עתי שפיר, דה קידושין גופה היא מצווה שמברכים עליהם, כי זה שמברכים על קידושין. אז זה מצווה באותו מובן כמו שילוח הקן. מצווה שהיא מתיר, או מצווה שהיא כן, שהיא מאפשרת קיום של משהו אחר. ואפשר דהרן והם ששלמה סברי כדעת החולקים על הרמה, מוסביר עליה פילגש מותרת לעדות בלא קידושין, כך שאין מצוות קידושין. אך לפי זה גם בדידי ליקה מצווה משום פריאה ורבייה, זה יכול לקיים פריאה ורבייה בפילגש, אז גם בבעל אין, פריאה ורבייה, אין מצוות פריאה ורבייה, כי הוא יכול לקיים את פריאה ורבייה בפילגש, אז קידושין זה אפילו לא מכשיר מצווה, לפי זה, אז ממה נפשך זה לא עובד? הוא מבחינתו ברור שזה צריך להיות מצווה, בשביל שיהיה פה מצווה בו יותר מבשלוחו. והעיקר בזה, כמו שכתבתי בקונטס אחרון, דאף החולקים על הרמב"ם, מה היינו אם נוסע בתורת פילגש, אם נוסע להיות להם כל דין, איש ואשתו מודים דאסורים להיבהל בלא קידושין. לא משנה, זה כבר פלפולים כאלה ואחרים שפחות חשובים ענייננו, מה שאנחנו כן רואים לכל אורך הדרך, שמבחינתו זה כלל בהלכות מצוות. וזה צריך להיות עם סטטוס של מצווה, כדי שנאמר על זה מצווה בו יותר מבשלוחו. לא כמו שאמרתי קודם, אז מה עם מכריך רישה? מה לך שיבוטה? גם זה מצווה. אז תראו את זה. במשנה ברורה, בסימן רישנון, סעיף קטן ג', כותב שההכנות לשבת זה מצווה. לא מכשיר מצווה, זה מצווה. להכין בעצמו, זה מצוות כבוד שבת מוטל על כל אדם, וכדכתיב וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, הוא מצווה בו יותר מבשלוחו. והוא הדין בכל המצוות, מצווה בו יותר מבשלוחו, ואין בו הלכה. מה הוא כותב? שההכנות לקראת שבת, להכין בעצמו, שם הוא מביא את ההלכה של להכין בעצמו, זה מצווה. למה הוא צריך להגיע לזה? כי כתוב שם מצווה בו יותר מבשלוחו. גם הוא מבין כמו המקנה. שמצווה בו יותר מבשלוחו, הכוונה, זה צריך להיות, זה דין במצוות, זה צריך להיות מצווה. עכשיו, מה זה המצווה הזו של להכין בעצמו? הרי עונג שבת לא שייך פה בכלל, זה לא מצוות עונג שבת. עונג שבת זה מצווה שמתקיימים בשבת עצמה. מתענגים כשאוכלים דברים טובים. להכין את הדברים הטובים זה מכשיר מצווה, זה לא מצווה. זה כבוד שבת, זה לא עונג שבת. עונג שבת זה לאכול טוב בשבת. כבוד שבת זה להכין את הדברים במו ידיך לכבוד שבת. לא במו ידיך, להכין את הדברים לכבוד שבת. וזה כבר מצווה בעצמה, זה לא מכשיר מצווה. כך אתה מכבד את השבת, אתה מכין לשבת את הדבר, ונפקא מינה היא גדולה. כי אם זה ככה, אז המכריך רישא של ערב שבת הוא בעצמו מצווה, הוא לא מכשיר מצווה. ולכן שייך בו מצווה בו יותר מבשלוחו. אז גם המשנה ברורה לומד כמו המקנה. שמצווה בו יותר מבשלוחו זה נאמר על מצוות בדווקא, על מצוות במובנן הפורמלי, לא על מעשים טובים ועבודת השם. כך אומר גם בשער הציון, אומר, ישתדל אדם וכו', ברמב"ם איתה על דין זה בלשון חייב. אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לעיקר דברים מן השוק, ולא יתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו. זה לא עונג שבת, זה כבוד השבת. כבוד השבת זה כבודו של האדם. בסדר? וחכמים הראשונים, מהם מי שהיה מפצל העצים לבשל בהם, מהם מי שהיה מבשל או מולח בשר, או גודל פתילות, או מדליק נרות, וכיוצא בזה. אוקיי? זה התנה. הערה האחרונה שאני עוד רוצה להספיק, יש חיד... לא, אבל הוא לא מקבל, העובדה שהוא נזקק לכל מיני פלפולים כדי להראות שמשהו מצווה, לא מספיק שזה יהיה דבר בעל ערך. אומר, גם מתיר זה סוג של מצווה, כל דבר זה סוג של מצווה. בסדר, אבל יש דברים שהם לא היו, נגיד, עונג, אם זה היה עונג שבת ולא כבוד שבת, אז זה לא היה פה מצווה בו יותר מפשטוחו. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך להיכנס לאיזושהי הגדרה פורמלית של מצווה, נכון שאתה מרחיב את ההגדרה הפורמלית. זה שמעתי פעם הרב לומנצווייג, שהרב לומנצווייג אמר בירוחם, שהוא אמר שלחזוני שיש קולות מופלגות בהלכות שמיטה. בגלל שהוא כל כך מחמיר ביתר המחירה, אז אתה מגיע לקולות מופלגות באיסורי שמיטה. כי אתה לא יכול לחיות הרי באמת עם איסורי שמיטה היום. אז פותרים את זה על ידי יתר המחירה, אבל אם אין לך את הפתרון הזה, אז אתה צריך למצוא פטנטים, אתה מקל בדאורייתא, או לא בדאורייתא, בדרבנן לרוב הדעות, אבל אתה מקל בעיקר הדין של שמיטה, כדי לא להיזקק למחירה, כן? שאתה פה בעצם מחמיר בהלכות מצווה ביותר מבשלוחו, מצמצם אותם רק למצוות, אתה צריך להגדיר, להגדיל, להרחיב את ההגדרה של מה זאת מצווה, כדי שכל הדוגמאות ייכנסו פנימה. זה הרבה פעמים ככה. מישהו שבא לצמצם, נמצא, מוצא את עצמו בסוף נאלץ להרחיב. ולהפך. כי בסוף אתה צריך להסתדר עם העובדות. טוב, יש חידוש גדול של הרייבד, אני עושה את זה בקצרה. מופיע בתשובת הריבש בשני מקומות לפחות, בשם הרייבד, שמי שקידש אישה על ידי שליח, יחזור ויקדש אותה עוד פעם. כי מצווה בו יותר מבשלוחו. הוא אפילו לא מדבר על האיסור בהכרח, הוא מדבר על מצווה בו יותר מבשלוחו. עכשיו, איך זה רלוונטי בכלל? הוא אפילו דן אגב אם לברך עוד פעם. לברך עוד פעם גם על קידושין השניים. הקידושין האלה ודאי חלים, אין ויכוח שקידושין הזה שליח חלים. האיש מקדש בו ובשלוחו, זה ברור, נכון? מצווה בו יותר מבשלוחו, אבל ברור שבשלוחו היא גם מקודשת. אז היא כבר מקודשת, מה יש לך לקדש אותה עוד פעם? אז על פניו נראה שמבחינת הרייבד, וזה מה שפתחתי את השיעור, מבחינת הרייבד, מצווה בו יותר מבשלוחו כן מדבר גם על התוצאה. לא רק על אופן הקיום, שהאופן הקיום הוא יותר מהודר כשזה בו ולא בשלוחו, אלא התוצר, הקידושין עצמם שנוצרים ככה, אם עשית את זה על ידי שליח, זה משהו קצת פגום. ואם אתה עושה בעצמך, זה הקידושין היותר מעולים. ולכן יש מקום לקדש עוד פעם אחרי שכבר קידשת. כי אתה רוצה להכיל את הקידושין באופן שלם. והם בעצם חלו באופן חלקי או פגום, או איך לא נקרא לזה, לכן תקדש עוד פעם, עד כדי כך שהוא טוען שהוא מתלבט אפילו אם לברך על זה. הריבש לא מקבל את זה, אבל הוא מביא את זה בשם הרייבד. חידוש מאוד גדול. האמת שיש לזה דיונים בשגסארי ובביס הלוי, הביס הלוי ידוע, זה מביא בשם רב חיים. וזה בעצם מופיע אצל אבא שלו, בשוט בית הלוי. הוא מדבר שם על מי שיש לו שני אתרוגים. אתרוג אחד כשר ולא מהודר, ואתרוג שני מהודר, אבל ספק אם הוא כשר. מה לעשות? אז הוא אומר, קודם תיטול את המהודר שספק אם הוא כשר, ואחרי זה תיטול את הכשר שלא מהודר. כי אם תיטול את הכשר קודם, אז כבר עשית ידי חובה. מה יש לך לטול את השני המהודר? לא הידרת בכל מקרה, אפילו אם הוא כשר, לא הידרת, כי כבר עשית ידי חובה. נכון? והרבי סלבי מרחיב את זה יותר, הוא מביא לזה מקור מגמרה במנחות, מקור שיש לך שתי חטאות, אחת שמנה ואחת רזה, הבאת את הרזה, הוא מתביא את השמנה. למה זה? חולין בעזרה, כבר הבאתי את החטאת. מה לא? מביאים עוד פעם, מוקים את הדם עוד פעם. קיצור, זה דיון מסובך. זאת אומרת, רב חיים טוען כמובן שזה לא שייך, וככה מקובל לחשוב, ברגע שיצאת ידי חובה יצאת. אבל במנחות שמה, וגם השגסר ידען שמה באמת, רואים כן קצת כמו הרייבת. שאם עשית משהו שהוא לא מהודר, יש מקום לעשות את זה שוב, זה לא חולין בעזרה. אתה עושה את זה שוב כדי שזה יהיה מהודר. וגם פה את הקידושין אתה עושה באופן מהודר עוד פעם, למרות שזה כבר לכאורה חל. אבל זה כמובן רק אם באמת יש הבדל באיכות הקידושין שנוצרו. זה לא רק שאתה עשית פעולה יותר טובה, כמו שהסברת, בהתחלה הרי אמרתי בדיוק שזה לא זה. שההבדל בין בועל ושלוחו, זה לא שאיכות הקידושין שנוצרו זה יותר טוב, אלא שהפעולה שאתה עשית היא יותר עבודת השם. עכשיו אמרתי, פה אני ראינו במקנה ובמשנה ברורה, שלא, זה מדבר רק על מצוות, זה לא סתם כלל לא פורמלי בעבודת השם. לא, זה כלל הלכתי בהלכות מצוות, איך מקיים מצוות? העבד הולך צעד אחד הלאה. לא רק שזה כלל בהלכות מצוות, אלא המצווה בעצמה היא פגומה קצת אם אתה עושה את זה על ידי שליח. ולכן יש עניין לעשות את זה עוד פעם כדי שזה יהיה שלם. היה מקום לקלוט את זה בזה שאולי הוא רק מתנה בדעתו. שהוא מתכוון לא לעשות את זה אם יש לו דרך לעשות את זה באופן שלם, אז הוא התכוון מראש לא לצאת ידי חובה באופן הפגום. ולכן הוא יעשה את זה עוד פעם, כי אז היא באמת לא מקודשת. אבל זה כבר הוא קימת, כי אם הוא עשה את זה, אז הוא כנראה לא יתנה, הוא עשה את זה. מה, הוא לא ידע שהוא יכול לקדש בלי שליח? לא יודע.
אולי אליה, שולח את השליח, הוא נמצא מעבר להם, שולח שליח. חכי לי, הנה אני רציני.
שיגיד לו שרציני, אבל הוא לא מקדש אותה.
לא, הוא מקדש אותה.
הוא מקדש אותה כדי שלא יהיה לה אופציה בכלל, לא שהיא תחכה לו. אין לה אופציה אחרת.
כן, ואז הוא סוגר את העניין.
אוקיי, אבל עדיין, זה באמת שאלה, מה אתה סוגר? זה כבר סגור. מה נצביר את עברת?
זה לא היה מספקות. כאילו השליח,
לא שליח. אתה צריך להגיד שהקידושין על ידי שליח, יש בהם כנראה, הם לא שלמים. יש בהם משהו פגום, ואז אתה מכיל את הקידושין השלמים, וזה עושים עוד פעם. עד כדי כך שאפילו דן אולי לברך עוד פעם. כי בעצם אתה עושה את המצווה עכשיו. לא המצווה הקודמת הייתה המצווה. המצווה עכשיו היא המצווה. למרות שכבר עשית את זה. זה חידוש גדול. לא, אבל שמה באמת הסיטואציה היא כזאת, מה זאת אומרת? שיש לך שתי אנשים שבאמת אתה רק אחת משתי מקודשת בלי שאתה מגדיר איזה. זה לא אותו דבר. בוא, קידשתי אישה אחת, הקידושין חלו, תקפים הלכתית, מה יש עוד לעשות? קידושין תקפים, זהו.
קידושין
חלו, אבל שם לא רואים שזה בינארי. פשוט בגלל הערבוב זה יוצא בינארי. והסיטואציה, לא בגלל שהוא מושג לקידושין, זה נכון לכל מושג, לא רק לקידושין. גם כשאתה עושה הקדש על שתי מאות, אחת משתי מאות שיש לך בכיס. זה רב שמעון שקופ מביא שם.
רגע, בלי.
אז גם כן, זה סופר פוזיציה קוונטית בין שתי המטבעות. לא הגוונתי שם. כן, אפשר. אבל אני אומר, זה בגלל הסיטואציה, לא בגלל מושג לקידושין. הסיטואציה מכתיבה שאין פה אישה מוגדרת, שעליה יש קידושין. אבל למה? זה בדיוק הנקודה. אין פה משהו שגורם לקידושין האלה להיות חלקיים. קידשתי את האישה, את אחת, קידושין תקפים, הכל בסדר. האמת, זה מה שראינו ברייבד. וזה לא קשור לקידושין שלא מסורים לביאה. הרייבד מחדש שגם במצב כזה, יש באמת סיטואציה שקידושין פגומים, חלקיים, משהו כזה, שזה חידוש מאוד גדול. שם זה לא חידוש כל כך גדול, שם זה התוצאה של הנסיבות, אין מה לעשות.
יש בעיה, בן אדם קידש להסתה, הכל בלי שליח. לא, הוא רוצה לקדש אותה עוד פעם, שבוע אחר.
לא, זה העבד לא ברור שלי.
אם הוא רוצה, זה...
הוא רוצה, שירקוד הורה, מה זה רוצה? אתה יכול לתת לו את הבת, להגיד הרי את מקודשת לי, אבל לא עשית כלום. מלמלת. זה שוב משמעות.
לא דבר.
לא, אבל פה לא, אתה גם מברך, הוא אומר שיש לו צד אפילו לברך. לא סתם לעשות עוד פעם. היה מקום להגיד, אולי תעשה עוד פעם בשביל החינוך או משהו כזה, כי בכל וכל זה לא משנה. כשאתה דן עם לברך, טוב, עד כאן. אז גמרנו את הנושא הזה. אז תשלחו לי וואטסאפים, כי אני רוצה לשלוח לכם לקראת השיעורים הבאים, וגם סיכום והקלטה וכו'.